אוקיי, אנחנו מתחילים מתחילת עמוד ב' במשנה. כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. זה קביעה כזאת, כן? של שבעת הימים, אוקיי, אולי, כן, זה לא משנה לדעתי אם קוראים לסוכה קבע או לא, אבל העיקר כאן שהבית הופך למקום ארעי, הסוכה הופכת למקום הקבוע.
וזה לא נאמר קודם?
לא אמרו את זה, כן. השאלה בעצם מה בדיוק הכוונה כאן. הגמרא לוקחת את זה למקום שבעצם מדברים על מה זה קביעות בעצם. קביעות זה לא רק, עד עכשיו דיברנו שצריך לאכול בסוכה שיעור מסוים, אכילת קבע. אבל כאן בעצם אומרים שכל ישיבתך אמורה להיות בסוכה. כאילו זה המקום הקבוע שלך לכל הימים, לא רק לאכילה. כאן אנחנו מתחילים, נראה בגמרא, מתחילים להוסיף כל מיני דברים שגם צריכים לעשות אותם בתוך הסוכה. כמו ללמוד או לטייל, שנראה אחר כך מה זה בדיוק לטייל. זה בעצם הגישה שלא רק באופן טכני, יש דברים, יש הרבה בימינו, שבאופן טכני, כן? אוקיי, אני אוכלת, אני הולכת לסוכה, אבל יותר מזה אני בבית, אבל בעיקר זה אמור להיות ההפך. רוב הישיבה אמורה להיות בסוכה, ורק כשאתה צריך להיכנס לבית, לדברים מסוימים אתה נכנס לבית, אבל בעיקר צריכים להיות בסוכה. ירדו גשמים, אבל מה אם ירדו גשמים? כאילו עכשיו יש שאלה מה קורה כשירדים גשמים. מאימתי מותר לחנות? כן, מאיזה שעה, אם אני נמצאת בסוכה כל הזמן, ופתאום מתחיל לרדת גשם, אז מאיזה כמות של גשם אני צריכה, כאילו אני יכולה להיכנס פנימה. Okay? וכאן מעניין שהם נותנים הגדרה מי שתשרח המקפה. Okay, מה זה מי שתשרח המקפה? זה בעצם תבשיל כזה שאדם אוכל. Okay? רשי מסביר בדיוק שתבשיל כפוי, לא רך, לא אב. Okay? אז משהו בינוני, קוראים מקפה. Okay? אז עכשיו הם אומרים מי שתשרח המקפה מלשון סרחון, אוקיי, ברור שלא מדובר שזה ממש מסריח, כי זה לוקח המון זמן עד שמשהו מתקלקל בעצם. לא מדובר ממש מתקלקל מלשון שזה מתחיל להריח רע ומתאפש, אבל הכוונה כשאתה אוכל אוכל והגשם מגיע ומתחיל להרוס את האוכל, אז כבר אפשר להיכנס פנימה. נמשיך עם המשל ואז אני אשאל כמה שאלות על זה. משלו משל, למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. כאן יש משל, עבד בא למזוג כוס לרבו. מה זה למזוג כוס? זה לא לשפוך כמו שאנחנו עושים, אלא זה למזוג, לשים מים יחד עם היין. כן, אם היו עושים היה תרכיש של יין, היו מוסיפים את המים. אז הוא בא להכין את הכוס לרב ושפך לו קיטון על פניו. עכשיו לא ברור מי שפך על מי. Okay, האם כשהוא מוזג את הכוס הוא שופך את זה על הרב, או הרב בעצם לוקח את הכוס חזרה ושופך את זה על העבד. Okay, בגמרא נראה שהם ישאלו על זה ויענו מה בעצם חושבים הכוונה. Okay, יש עכשיו כמה שאלות שאפשר להעלות על המשנה, לא בהכרח שנגיע לתשובות על כולם, אבל אני אציע כמה תשובות, כמה שאלות. כשיורדים גשמים בתוך הסוכה, כן? מעניין שרק מדברים מה אוכל מתקלקל, כן? מה אם מפריע לבן אדם בעצמו? לא מדברים על זה, נכון? בואו נגיד שאתה בסוכה אמרנו, אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי.
אחד סובייקטיבי ואחד אובייקטיבי.
אוקיי.
אוכל זה מדד.
יפה, אז אולי אוכל זה מדד, שבעצם אפשר למדוע בדיוק באיזה שעה מתקלקל האוכל. מה אם אין לך מקפה בסוכה אלא משהו אחר, האם המקפה הזאת זה, אוקיי, בוא אני אגיד את זה במילים אחרות. בתחילת ברכות מדובר על שעה על איזה שעה קוראים קריאת, אפשר להתחיל לקרוא קריאת שמע בערבית. ונותנים שעות לפי האני נכנס לאכול פיתו במלח, או העשיר אוכל, כאילו כל מיני הגדרות על בסיס דברים מסוימים. בעצם הם רצו להגיע לשעה ספציפית, כן? אבל פשוט אמרו את זה בדברים אחרים. אז אולי גם כאן הם רוצים להגיד כמות הגשם שהיה הורס מקפה, אבל לא המקפה, לא יודעת איך להיות המקפה. אנחנו מעצים את זה, מה כתוב כאן?
מקפה,
אוקיי. ככה הם אומרים כאן. עכשיו, אולי זה שיעור מסוים, כאילו בוא נגיד, במקום להגיד 2 סנטימטרים של גשם, הם אומרים, הכמות שיגרום לכך שהאוכל יתקלקל, אבל לאו דווקא שיש לך אוכל כזה בסוכה. כאילו ברגע שיורד כמות כזאת של גשם, זה כבר בעייתי. להפך, אפשר להגיד, לא, מדובר עד שהאוכל שלך מתקלקל. עכשיו, אם יש לך מקפה. אם יש לך מקפה, בסדר, וזה מתקלקל. אם יש לך משהו אחר, בוא נגיד לחם, לחם מתחיל להתקלקל ברגע שזה נרטב קצת, כן? אז אולי זה יהיה שיעור של פחות גשם. אולי זה ממש סובייקטיבי, תלוי איפה אתה, מה אתה עושה, אם אתה אוכל, לא אוכל, אוקיי? אז מאוד לא ברור מהמשנה מה הכמות הזאת. האם זה בא להגיד כמות ורק מגדירים את זה באוכל סטנדרטי, או האם זה בא להגיד ברגע שהאוכל שלך מתקלקל, אתה יכול, או אולי משהו אחר, שבעצם אתה נמצא בסוכה ומשהו מתחיל להתקלקל, ואולי אתה מתחיל, כאילו, אולי זה מפריע לך, אולי, כן, מגדירים כל מיני הגדרות. יש גם עוד שאלה שבא בפסקים, האם מדובר כאן, מדברים על לפנות את הסוכה, לא מדובר כשאתה לפני הסעודה מתחיל להיכנס לסוכה. ורוב המפרשים מעלים כזה עניין שצריך כמות יתר של גשם, כדי לאפשר לך לצאת מהסוכה אם כבר התחלת הסעודה. אבל אם אתה עומד לאכול סעודה, ואתה רואה שירד גשם עוד דקה, אז אתה לא צריך לסדר את זה בסוכה. אוקיי? יש כמות פחות של גשם, אפילו יש כאלה שאומרים, אפילו לא צריך שממש ירד גשם, אלא שברור שירד גשם עוד דקה, כדי להיכנס. אבל ברגע שאתה כבר נמצא בסוכה, זה כאילו סתירת לחי לצאת מהסוכה. אז אם אתה כבר נמצא, אז תחכה עד שממש יראה גשמים, עד שאתה מתחיל לפנות. אז זה גם, כי המשנה מותר לפנות, כן? לא מדובר האם, אפשר, כן, מתי צריך להיכנס לסוכה, או מתי אתה פטור מלהיכנס בכלל. אז יש כאלה שמגדירים הגדרה שונה לגבי כמות הגשם שנצרח כדי להיכנס, מאשר כדי לצאת. כי לצאת זה יותר חמור. אוקיי, במשל הזה יש גם עניינים מעניינים. ראיתי באיזשהו מקום, כבר לא זוכרת איפה, אבל העבד שבא למזל כוס לרבו. מה יש בכוס? הכוס יש מים ויין, נכון? הטרקיש של היין. עכשיו, מה מעניין כאן? שבעצם, קודם כל, אולי אני אקדים קצת. חג הסוכות, קוראים לזה חג, כן? וזה החג שנדונים על המים, כן? בחג נדונים על המים. ומים זה מרכיב מאוד מאוד חזק בחג סוכות, כן? עושים ניסוך המים ושמחה בית השואבה, שהכל לקראת המים. עכשיו, אבל מצד שני, לא אמור לרד גשם בתוך החג, אוקיי? וכל ההתעסקות בחג זה לקראת הגשמים שיבוא. ואז פתאום בתוך חג סוכות יורד הגשם. וכאן זה ממש כאילו, אז זה שהגשם יורד, בוא נגיד לעומת חג פסח, שבפסח אנחנו לא, כאילו זה סוף תקופת הגשמים, אנחנו כבר לא, זה לא הנושא שלנו. כאן זה ממש הנושא שלנו, אנחנו לקראת החורף, ופתאום יש לנו עניין של כל ההתעסקות שלנו זה סביב המים, ופתאום יורד גשם. אז בגלל זה הם אומרים, זה ממש כמו עבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. אוקיי, וכאן אפילו דיברו, ואיפה שראיתי, דיברו על הכוס, שזה מעורב עם היין והמים, וזה מאוד מזכיר מה שקורה בבית המקדש, הניסוך המים וניסוך היין. כן, יש גם זה וגם זה. וזה אולי ממש המשל, הביאו דווקא משהו שמתקשר למים ויין. כי זה בעצם ההתעסקות שלנו סביב הניסוך המים, הניסוך היין, ואז פשוט הוא שופך את זה על פנינו. כאילו לא, זה כאילו לא עשינו את העבודה בצורה נכונה. זה מה שמנסים להביא כאן. אנחנו מביאים את היין ואת המים, ובטח יש פגם במה שאנחנו עושים. ולא עשינו את זה נכון, ולכן, אני כבר אקדים את מה המאוחר, אבל השפך לו קיטון הפניו לפי הפירוש של הגמרא, אז הקדוש ברוך הוא בעצם שופך את המים עלינו. כאילו הוא כמו האדון ששופך את המים חזרה, אני לא רוצה את העבודה שלכם. כאילו מה שעשיתם זה פשוט לא מקובל עליי. אוקיי?
שזה לא גשמי ברכה.
נכון, בדיוק. זה גשמי קללה, זה גשם שבא לא בעונה הנכונה, ונגיע אחר כך, היום יש לנו כל מיני דברים שהם סימן רע, אוקיי, מהדבר הזה מגיעים לכל מיני דברים שקוראים בטבע, שמהווים סימן רע, אוקיי? וראו את זה כסימן לא טוב, כסימן שאנחנו עשינו משהו לא נכון. אוקיי? כך רואים את הגשמים כאן. אוקיי, ומזה נראה כל מיני גמרות על תופעות טבעיים של הכוכבים, של השמש, הירח, שבעצם מעידים על כך שאנחנו עשינו משהו לא נכון. שוב, זה כמו שדיברנו, אולי זה מזכיר לנו מה שדיברנו בשבת, לא כולכם הייתם כאן, השלוש עבירות נשים מתו בשעת לידתן. אז שאינן זירו בנידה, בחלה, בהלקת הנר. ואז ספרה את העם בספר שלו שמה שהיה כאן היה תופעה שנשים מתו בשעת לידה, שהיה מאוד נפוץ בימיהם, וחכמים רצו לתת הכוונה דתית בנושא, כאילו להבין למה קורה כזה דבר, ואז ניסו להגיד, אנשים שמתות בטח עשו משהו לא טוב. אוקיי? ואז מגיעים לכל מיני מסקנות, כאילו זה קצת היה הגישה שלנו, כן? אנחנו רואים תופעה שאנחנו לא מבינים, ואנחנו רוצים לתת לזה משמעות דתית. אוקיי? אולי יש אפשרויות להבין כל מיני דברים, אולי באמת ראו כתופעה דתית, כאילו שיש סיבה דתית שגרם לכך, אולי רצו שאנשים יקפידו יותר על מצוות, ולכן הביאו את זה כדרך בוא נגיד, לחזק את האנשים לקיים את המצוות בצורה נכונה יותר, כאילו לקחו את זה כהזדמנות. אז כך אני רואה גם את הסוגיות של היום, שנראה שמדברים על תופעות טבעיים שקוראים, אני אפשר להגדים, ליקוי חמה, ליקוי לבנה, כאלה דברים, אקליפס, אוקיי? לונר אקליפס, סולר אקליפס, והם מנסים להגיד, כשרואים כזה דבר, ואז הם מפרשים מדברים, כשזה מתוכנן אפילו, כאילו אפילו אנחנו יודעים שכל כמה זמן קורה כזה דבר, אוקיי? אז למרות כך, הם עדיין הבינו שיש משמעות סימן, זה סימן בשבילנו, אוקיי? אפילו זה קבוע מראש, כן? כי זה מוזר, נכון? אפילו אם זה קורה באופן פתאומי ולא צפוי, אז אנחנו מבינים זה סימן. אבל אם הפרשים שאמרו, אפילו אם זה מגיע בדיוק בזמן שחשבנו שזה יגיע, עדיין זה סימן, הקדוש ברוך הוא מביא סימנים לעולם כדי להזכיר לנו דברים. וזה אולי גישה ספציפית. ושוב, לא חייבים, כמו שדיברנו הרבה, כשרואים דעה, זה לא אומר שכולם הסכימו עם זה. זה דעות של אנשים שאמרו, אנחנו רואים כאלה דברים כסימן. ולא בהכרח שכולם הסכימו שהדברים האלה הם סימנים, אבל זה כן הגיע לגמרא שלנו. אוקיי, אז עכשיו תנו רבנן. כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. כיצד? כי עכשיו אנחנו מבינים ברייתות שמסבירים יותר, כי המשנה לא בדיוק הסבירה מה זה כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. אז עכשיו אומרים כיצד? היו לו כלים נעים, מעלן לסוכה. מצאות נאות, מעלן לסוכה. אוקיי, אני רק חייבת להזכיר סיפור אישי. כשאנחנו התחתנו, אז הבאנו, כאילו, התחתנו בחוץ לארץ, למרות שגרנו כאן, והבאנו את כל הכלים שקיבלנו כמתנה, כן, כאילו לחתונה, היו לנו כלים חדשים וזה, וגרנו בדירה בקומה שלישית. בירושלים, והסוכה היה בקומה, כאילו, בחניה שם. ושאול הקפיד שניקח את כל הכלים שלנו למטה, כל הכלים הנעים. אני הייתי בהיריון כבר, הייתי קצת חולה בתחילת ההיריון, וסחבנו את הדברים האלה למעלה למטה. כדי לקיים כלים נעים מעלן לסוכה, אני ממש, כאן זה לא היה מעלן לסוכה, אבל בוא נגיד מעלן לבית, לא היה, פשוט לא היה לנו מעלית בכלל, כאילו לא מעלית שבת, לא מעלית רגיל. אז כן, אני זוכרת את זה, בסדר. כלים נעים מעלן לסוכה, מצאו נאו מעלן לסוכה, אוקיי, זה סכינים וכאלה. אוכל ושוטה ומטייל בסוכה. אוקיי, כאן מטייל זה די בעייתי. מה זה מטייל בסוכה? מה, הסוכה לא הייתה כל כך גדולה, במיוחד אם נגיד סוכה קטנה, כן, לטייל בסוכה. אז לטייל היו כמה פירושים. אחד זה מלשון טולה, שטולה זה צל, אוקיי, אז הוא בא לסוכה בשביל הצל, לנוח. יש כאלה שאומרים זה לשחק, יש גמרא בבבא בתרא שמדבר על תולולה דלוויתן, שזה היה משחק כזה, אוקיי, אז אפשר להגיד שזה לשחק. באיזושהי צורה זה מדובר על מנוחה, משחק, משהו כמו טיול, כן, שזה להנאה, אוקיי? אז הוא עושה דברים נעים בסוכה. מנהני מילה, מנהי אנחנו לומדים כל הדברים האלו, דתנו רבנן, תשבו כאין תדורו. מכאן אמרו, כן, בגלל שכתבו תשבו, אז דורשים תשבו, כמו שראינו כמה פעמים, כמו שאתה דר. מכאן אמרו, כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי. כיצד, אוקיי, עוד מקור, אוקיי, זה כבר התחיל מתשבו כאין תדורו, כן? אז זה תחילת המקור, זה ממשיך. עוד מקור שאומר כל מיני דברים שהיו צריכים לעשות בסוכה. היו לו כלים נעים מעלן לסוכה. מצאות נאות מעלן לסוכה. אוכל ושוטר ומטייר בסוכה, ומשנן בסוכה, כמה מוסיפים, גם ללמוד בסוכה. אוקיי? יש כאלה שמסבירים, יש קצת בעיה כאן, כי... יש, אוקיי, מה שקורה כאן, כתוב שצריך ללמוד בסוכה, ועכשיו הגמרא שואלת, איני, באמת נכון? והאמר רבא, ומביאים קושי מאמורה, בדרך כלל זה ההפך, נכון? מביאים קושי על אמורה ממקור תנאי. כאן הביאו מקור תנאי ואמרו, איך המקור תנאי מסתדר? הרי רבא אמר משהו אחר. עכשיו, בדרך כלל לא הולך ככה, אז יש כאלה שמסבירים שמשנה מסוכה זה תוספת אמוראים שהם הוסיפו לברייתא, כאילו הברייתא מסיימת ומתייר בסוכה נקודה, ואז הוסיפו משנה מסוכה ואז שואלים על האמורה שהוסיף את זה. אבל לא בדיוק, זה קצת בעייתי. אז אומרים, הנה, בהאמר רבא מקרא ומתנה במטללתא. מטללתא זה מלשון, גם שם יש את התל, התל. כן, תל מטייל, כן, אמרנו שזה גם מלשון צל, מטללתא זה סוכה, כי זה מצל, כן, יש את הסכך מלמעלה. אז מקרא שזה תורה, מתנה, משנה, עושים במטללתא. ותנויה בר ממטללתא. אבל הלימוד העיוני, כאילו לשנות, כאילו לשנן את המשניות, זה מחוץ לסוכה. אז איך כתוב שמשנה בסוכה? הרי כתוב תנויה בר ממטללתא, מחוץ לסוכה. אוקיי, בר זה תמיד חוץ, אוקיי? יש כמה, כמו חיות בר, אוקיי? גם ברייתא, ברייתא זה חוץ, זה משהו שלא נכנס למשנה, זה אחד מהמקורות התניים שלא נכנס, זה ברייתא חוץ. אוקיי. לא קשה, הבא מגרס, הבא עיוני. אוקיי, עכשיו יש כאלה שמסבירים את זה. אוקיי, מה קורה כאן? הוא אמר, יש סוגים של לימוד שעושים בתוך הסוכה, ויש סוגים של לימוד שלא עושים בתוך הסוכה. אז מה זה מגרס, מה זה בעיוני? מגרס זה לגרוס, זה extensive, כאילו להגיע להמון חומר, ועיוני זה לעיין יותר לעומק. אז לא ברור איזה מהם צריך להיות בסוכה, ואיזה מהם לא צריך להיות בסוכה. אוקיי, מצד אחד היינו אולי אומרים ש... דרך אחד זה להגיד שהדברים הלא עיוניים עושים בתוך הסוכה, כי לא צריך להתרכז כל כך, אבל מי שצריך להתרכז לעיון, אז יעשה את זה, כאילו לא חייבים בתוך הסוכה. יש כאלה שאומרים דווקא ההפך, שדווקא בסוכה יש אוויר וזה יותר נעים ויותר נחמד לעיון, כאילו יש לך את הראש לעשות את זה. הלמיגרס אפשר לעשות בבית, אוקיי? יש כמה... כן, יש גם הריטב"א אומר משהו אחר בכלל. הוא אומר שעיון זה קבע, ולכן זה דורש סוכה, ולמיגרס זה ארעי, אז לכן זה לא צריך סוכה. אף אחד לא בדיוק הבין איך להסתדר כאן. כן, הרבה פעמים זה קורה, שהגמרא אומר, לא קשה, הזה כאילו זה ברור לגמרי, איזה הולך עם איזה, הם לא צריכים אפילו לפרש את זה, ואחר כך המפרשים לא יודעים מה תואם מה, וצריכים להגיע למסקנות שונות. אוקיי. כי הדה רבא, אוקיי, כאן יש בעיה כאן. יש, כתוב כאן בטקסט, רבא בר חמא. עכשיו, אין רבא בר חמא, לפחות לא מצינו אותו בשום מקום אחר. אבל הם טוענים שזה רבא ורמי בר חמא. ששניהם היו תלמידים של רב חיסדא, ולכן זה די מתאים. אז אנחנו נקרא את זה כפי התיקון הזה, שמופיע במסורת הש"ס. כי הדה רבא ורמי בר חמא, כי הבוקאים הם הקמת רב חיסדא, מראתי בגמרא בהדה הדדה, והדר מעייני בספרה, הדר הדדי זה ביחד, אוקיי? אז עכשיו, מה הם היו עושים? קודם היו לומדים את החומר מרהתי, רהית זה לרוץ, אוקיי? הם רצים בחומר, אוקיי? בואו נגיד את זה שיעור דף יומי, כן? הם רצים בחומר עם רב חיסדא, ביחד, והדר אחר כך היו מעייני בספרה. אחר כך, כן, כמו שאנחנו עושים כל שיעור אחרי השיעור, כן, כולם יושבות ומעמיקים בחומר של המאני, נכון? אז זה מה שיוסים. קודם לומדים את הרוחה, ואחר כך, אוקיי, כאן זה לא בא כהוכחה לתשובה, הבא מגרס, הבא יוני, איזה מהם צריך לעשות בסוכה, איזה מהם לא, זה בא בעצם להגיד שיש שני סוגי למידה. יש סוג אחד לרוחב, יש סוג אחר לעומק. אמר רבא, וכאן הם מנסים להוכיח שאפשר לעשות את שניהם, כן?
אבל
למה
הם לא
אמרו
שצריך
ללכת
לבית מדרש?
מה? לא מדברים על מדרש.
לא.
מה?
חשבתי שמתרכזים בבית מדרש. אז הייתי חושבת שאומרים לא לשבת לבד בסוכה או לא לשבת עם חברותה, כי צריך להיות ביחד עם כולם וללמוד.
בבית מדרש. זה הכוונה שלך. שהם יושבים בבית מדרש, אז למה הם בסוכה בעצם? כי אני חושבת, יכול להיות, נכון, לא באמת, אני חושבת שבחג הם היו בבית. כן. בחג הם היו בבית יותר, הם יצאו מהבית מדרש. עכשיו, קשה לדעת, כן, הם לא אמר, לא היה יום שהוא אמר לצאת מבית המדרש חוץ מפסח ויום הכיפורים, אבל יכול להיות שבחג עצמו, זה לא היה יום שבכלל ישבו בבית מדרש, הם היו בבית, ראינו את זה, שרבי אלעזר אומר, צריך להיות בבית.
אבל את חושבת שגם נשים ישבו בסוכה איתם, עם כל המשפחה אכלו ביחד?
כן.
בגלל אולי זה בעיה.
אז זה כשניסיתי להעמיק בסוגיה של נשים, מצוות עשה שהזמן גרמה, וגם מבחינת, רואים תופעה, תמיד לא נזמן ממש להפחיל בזה, אבל אני אגיד בשתי דקות, יש תופעה שבעצם בתקופת הראשונים, נשים התחילו לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. גם לקיים אותם וגם רצו לברך. ובאשכנז הם עודדו את הנשים להגיד ברכות, ובספרד לא כל כך. הם רואים אצל הספרדים נשים לא כל כך מברכות על מצוות עשה של הגרמה, שהן מקיימות בכל אופן, כן, לנשים מותר לקיים, חוץ מדברים מסוימים שיש סיבות, אולי לא, כמו תפילין, ציצית, שיש דעות שונות בנושא. אבל מצווה כמו סוכה, שופר, לולב, אוקיי, שנשים פטורות, אבל אם הן רוצות לקיים, אז כולנו מברכות עליהן, נכון? אנחנו מברכות על הסוכה, מברכות על הלולב. אבל בתקופת, לא היה ברור שכך עושים, ובתקופת הראשונים זה עלה ממש במיוחד באשכנז, ששם גם נשים נוצריות התחילו לקחת חלק יותר גדול בתקסים, ויש מצוות מסוימות שנשים באופן כללי קיימו. עכשיו, אחד מהם זה סוכה, שהשאלה עולה לגבי סוכה. ואני בהחלט חושבת שהסיבה שזה עלה אצל דברים מסוימים ולא אצל דברים אחרים, כמו תפילין לדוגמה, או ציצית, כי סוכה זה משהו שכולם עושים ביחד, וזה עניין משפחתי, אפילו ראינו שהעלו אופציה שאולי היינו חושבים שנשים לא פטורות בגלל שזה תשבו כאין תדור, כמו שאוכלים כולם ביחד, אז גם בסוכה כולם אוכלים ביחד. אני חושבת שבהחלט זה אחד מהסיבות שנשים דווקא קיימו את המצווה של סוכה, ובדרך כלל כן מקיימים, כי זה משהו טבעי, זה סביבה טבעית שאנשים כן היו חלק מזה. גם שופר ביום הכיפורים. שופר זה עניין שהפך כאילו לחובה לנשים, למרות שמבחינת הדין, מבחינת הגמרא, נשים פטורות משופר. אבל אין אישה שלא מקפידה על זה, כי כבר יש מנהג שנשים קיבלו על עצמם את הדבר הזה. וזה אולי גם חלק מבית הכנסת, למרות שנשים לא תמיד הלכו לבית הכנסת, אבל ראו את ראש השנה בתפילה ביחד, והשופר כעניין ציבורי. נשים היו חלק מזה. אז אני חושבת שגם שם.
אולי זו סיבה שהם לא רצו ללמוד תורה בתוך הסוכה עם כל הנשים.
נמצאות בסוכה. יכול להיות. יכול להיות. אני חושבת שזה יותר עניין של הכוונה שלהם, או אם הסוכה נוח או לא נוח, אם זה מקום מתאים או לא מתאים. אבל אולי אפשר להעלות את זה כאופציה. לא ברור בדיוק אם ישבו בסוכה, לא ברור שהם אכלו ביחד כל הזמן, גם משך השנה. לא ברור לגמרי שאכלו ביחד. יש כל מיני סוגיות בנידה, לגבי האישה עושה מלאכה לבה, אם היא יכולה, זה. יש סוגיות שאפשר לראות משם קצת, האם הם אכלו ביחד, לא תמיד אכלו ביחד, לפעמים כשנידה דווקא לא אכלו ביחד.
הדרך משפחתית זה מושג מודרני מאוד.
כן. למרות שדווקא יש מקור, זכור לי, הרב יא אומר לגבי, זה מקור אהוב עליי, הוא מדבר על כך שבחורף היו נשים שלא אכלו למקווה, כי היה מאוד קר, המקוואות היו בחוץ, והוא מדבר, היו כאלה שרצו לעשות הבחנות בין הימים שהאישה מדממת לבין הימים שהיא לא מדממת, פשוט היו כל מיני חומרות בדיני בהרחקות, ורצו להקל עליהם בימי השבעה נקיים שלה, ואמרו לא לא לא, אי אפשר. היו תקופות אפילו בתוספות ומדבר שנשים טובלו פעמיים, אחת אחרי השבעה ימי נידה מדאורייתא ואחת אחרי ההוספות. אבל לא משנה, נגיע כשנגיע לשם, אבל הוא אומר שבעצם אם האישה, יש כאילו ימי נידה שהיא מדממת, ואז יש את השבעה הנקיים, ואחר כך יש את הימים אחרי שהיא עוברת את היום שהיא אמורה לטבול ולא טבלה. אז הוא אומר, דווקא בימים האלה צריך לעודד אותה לאכול יחד עם בעלה, כאילו כנראה הם לא אוכלו ביחד בזמן, כדי שהם יהיו ביחד ויראו זה את זה, וזה יעודד אותה ללכת למקווה. כאילו, אם הם כל כך נפרדים, אז אין אפילו תאווה, כאילו הם בכלל רחוקים זה מזה. אז הוא ניסה לעודד אותם דווקא בימים האלה, והיא לא טבלה, דווקא לאכול ביחד. למרות שאולי זה מקל על כמה, כאילו זה קולה לגבי חלק מהרחקות, אבל הוא אומר, דווקא דברים כאלה יש לעשות. אז רואים שדווקא הישיבה ביחד, לפעמים כשהיו תקופות שכשהיא הייתה בנידיים היו רחוקים בכלל, ואולי לא כשהם לא, אבל אולי כן, כאילו אולי הם פשוט המשיכו כזה רוב הזמן. לא ברור בדיוק. אוקיי. אמרה, מנה משתיה במצללתה, עכשיו אנחנו מדברים על איזה כלים יש להכניס לסוכה, איזה כלים לא, יש כמה פרשניות שונות כאן. אוקיי. כלי שתייה בסוכה. מנה מיכלה, כלי אכילה בר ממטללתה, חוץ לסוכה. במה מדובר כאן? Okay? יש כמה פרשניות. פרשנות אחת זה להגיד, כלים, מדובר בכלים מלוכלכים, אחרי שסיימנו איתם. אם סיימתי לשתות, אז אפשר להשאיר את הכוסות, כי הם לא מלוכלכים. אבל כלי אכילה כבר יש לפנות ישר מהסוכה, כי זה מאוס. דרך אחרת זה להגיד שכלי אוכל מדובר על קדירות וסירים וכאלה. אז בגלל שבדרך כלל לא מביאים אותם לשולחן, כן, זה מזכיר לי מדי פעם, אני כן שמה אותם לשולחן, וכן, ולפעמים עושים צחוקים, כן, זה, יש אנשים שאף פעם לא היו מביאים סיר לשולחן, זה לא מכובד, כן? אז כך הם אומרים, אסור להביא את זה לסוכה, כי כמו שלא מביאים את זה לשולחן, גם לא מביאים את זה לסוכה, זה דרך אחרת להסביר. יש כאלה שאומרים שלא מדובר כאן אסור או מותר, אלא חובה ורשות. Okay, ואז חובה להביא כלי שתייה, אבל לא חובה להביא כלי אכילה כמו קדרות וכאלה, אבל זה לא שאסור להביא אותם. Okay, זה רק לא שחייבים להביא אותם. כי בדרך כלל המקום שלהם זה במטבח ולא בשולחן. חצבה ושחיר בר ממטללתה, חצבה זה קד חרס למים ושחיר זה דלי של עץ, בדרך כלל היו משתמשים בו לשאוב את המים. אז אני חושבת, לא ראיתי פירושים כאן, אבל נראה לי שהכוונה כאן שהיו משתמשים בזה לשאוב את המים, אבל לא למזוג את המים. למזוג את המים צריכים קד, וזה דווקא אולי מחזק את הגישה שהמנה מיכלה זה לא כלים מלוכלכים, זה כלים שמשתמשים בהם במטבח, וגם כאן זה כלים שמשתמשים בהם לשאוב את המים ולא הקד מים. כאילו כדאי להביא קד לשולחן ולא להביא את הכלי ששואבים בו את המים. ושרגה בא מטללתה, ואמרה בר ממטללתה. יש בחלוקת אם נר מותר בסוכה או אסור בסוכה, ולא פליגי הבסוכה גדולה, הבסוכה קטנה. Okay, אומרים בסוכה קטנה אסור שיהיה נר. עכשיו, גם שם יש ויכוחים. למה אסור שיהיה נר? האם זה בגלל, האם מדובר בנר דלוק, ואנחנו חוששים לשריפה? האם מדובר, אם זכור לך משבת, שהנר בכלי של חרס היה מאוס אחרי השימוש? זה היה דבר מאוס, אז אולי בגלל זה, זה אחרי שזה כבר נכבה. מה?
אז הוא
הופך למוקצה. נכון, לא, זה נר של שבת. כמה מדברים על נר ביום רגיל? זה לא מוקצה, כי זה לא הופצה למצווה, אבל זה פשטם נר, ואז... לאחר שקבע זה מאוס ובזה מדובר שאסור להביא את זה בתוך הסוכה, ויש כאלה שומרים, או כאילו יש להוציא את זה מהסוכה, יש כאלה שומרים מדובר שזה דלוק ואנחנו חוששים אם זה דלוק מה יקרה, אנשים יתרחקו מזה ואז זה ממעט את הגודל של הסוכה, ולכן בסוכה קטנה זה בעייתי, כמו הדעה הראשונה ששמה יישרף, זה גם בעייתי בסוכה. נכון, נכון. אז דבר ראשון, זה תוספות ששמה יגרום לשריפה. אבל כאן זה לא שזה יגרום לשריפה, אלא שאנשים יתרחקו מזה וכבר יהיה פחות מקום בסוכה. מדובר בסוכה קטנה. סוכה קטנה, הכוונה, שבעה על שבעה בדיוק. אז ברגע ששמים נר, זה כבר ממעט את המקום השימוש בסוכה, ואז זה בעייתי. אבל בסוכה גדולה זה לא בעייתי. ומי שאומר שזה מאוס, איך הוא יסביר סוכה גדולה, סוכה קטנה? אז שוב, אם זה סוכה גדולה, אז זה שזה מאוס, זה בצד, זה לא מפריע לי, זה לא חייב להיות קרוב אליי. אבל אם זה בסוכה גדולה, אז שוב אני אתרחק מדבר מאוס, ואז לא אתקרב, ואז זה יהיה בעיה. ירדו גשמים, תן, מי שתשרח המקפה של גריסים. אביי, אוקיי, אז עכשיו מסבירים מה זה מקפא, מקפא של גריסים, אוקיי? שזה כמו דייסה כזאת. אביי פארג' אולי. אביי הבקייתיב קמא דרב יוסף במטלטה, אוקיי? עכשיו מספרים סיפור, אביי יושב בפני רב יוסף בסוכה, נשב זיקה, הגיע רוח וקמאיתי ציוותה, אוקיי? הענפים של העץ התחילו ליפול בגלל הרוח לתוך האוכל. אמר לו רב יוסף, פנו לי מענה מהאחה, תפנו את הכלים שלי מכאן. זאת אומרת, אני נכנס פנימה. תביאו את כל הכלים שלי פנימה, כי העצים האלה נופלים בגלל הרוח. אמר לי, אביי, בהתנה משתשרח המקפה. אמר לי, כאילו, וזה לא הגיע, כאילו, אין גשמים, וזה לא מקלקל את האוכל. אמר לי, לדידי, כיוון דעני נדעתי, כמי שתשרח המקפה דעני. Okay, בשבילי, זה חשוב לי, כאילו אני מאוד מקפיד, אני כל דבר קטן שנכנס לאוכל, אנחנו מבינים כאלה אנשים, נכון? קצת יותר אובססיביים, משהו קטן נופל לתוך זה, זה כבר אני לא יכול, אוקיי? אוקיי, אני רק רוצה לראות אם לא... כן, אוקיי.
הסיפור זה שזה... בגלל שזה יותר
סובייקטיבי? בדיוק. אז הסיפור מתאר שיש סובייקטיביות בנושא?
זה לא משהו...
בדיוק, בדיוק. אוקיי? ואולי אפשר ללמוד מזה ככה, אוקיי?
אבל לומדים את זה גם כן, שלגבי הצער, ממי שהוא מרגיש
צער. נכון. אז יש שאלה כאן, מה זה, איך קשור המצטער לגשם? האם זה אותה הלכה? האם זה קצת שונה? קודם כל, מצטער פטרו מסוכה בא מדברי רב, ולא ממקור תנאי. וכאן מדברים, כאילו המשנה היא מקור תנאי, כן? אז לפני שרב אמר מצטער פטור מן הסוכה, זה כבר היה קיים. אולי גם בתקופת המשנה זה היה ככה שגם היה דין של מצטער, אבל לא כתוב את זה במשנה, במפורש. מה בדיוק הקשר ביניהם זה גם ויכוח בין המפרשים, כאילו איך לראות את הקשר בין המצטער לבין האוכל. אוקיי. תנו רבנן, היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד. Okay, מה אם אתה יצאת מהסוכה, ירד, הכוונה כן כל הזמן העלום לסוכה כי הסוכה בגג, עכשיו הוא יורד לתוך הבית. אין מצריכין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו. Okay? הוא לא צריך, אם הפסיקו הגשמים, הוא לא צריך לחזור. Okay? כבר טרחנו אותו פעם אחת להחזיר את כל הכלים, והוא לא צריך לחזור לסוכה. היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד, אין מצריכין אותו לעלות עד שיעור. Okay, עכשיו שואלים, מה זה אומר עד שיעור? היא באה לנו, עד שיעור עם עין, או עד שיעור עם א'. Okay, מה זאת אומרת? או עד שהוא מתעורר בבוקר, או אולי לא בבוקר, okay? מה אם הלכת לישון? אז אתה חייב להתעורר באמצע הלילה, כאילו לחזור לסוכה? לא אומרים, עד שהוא יתעורר. ברגע שהוא מתעורר, אבל מה אם הוא מתעורר ללכת לשירותים בשלוש בבוקר, כן? האם הוא צריך לחזור לסוכה בשלוש בבוקר? או עד שיעור עם א', עד שיעיר היום. בעצם כל הלילה יש לו לישון במיטה, ורק בבוקר הוא חייב לחזור לסוכה. אז מביאים מקור כדי להגיע לתשובה, עד שיעור ויעלה עמוד השחר. אז שואלים, תרתי? מה, זה לא יכול להיות. כי עליית עמוד השחר, מי שראה עמוד, כשיעלה עמוד השחר, זה לפני שיעור. זה לא אור כשעולה עמוד השחר, זה ממש חושך בתקופה הזאת, אוקיי? עמוד השחר זה כבר חושך, כשמגיעים לזריחה זה כבר יעור היום. אז אומרים, זה לא מסתדר, כאילו שיגיד שני הדברים. אז אלא אמה, עד שיעור עם עין. זה אמור להיות עד שיתעורר ויעלה עמוד השחר. צריך לקיים את שני התנאים. זאת אומרת, אם הוא צריך גם להתעורר וגם שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת, אם הוא מתעורר מאוחר יותר, אז בסדר, הוא יכול לישון. זה לא שהוא צריך להגיד למישהו, תעיר אותי בעמוד השחר ושאני אכנס חזרה לסוכה, אם לא יורד גשמים. וגם אם הוא מתעורר וזה עדיין אמצע לילה, הוא גם לא צריך. עד שמקיימים שני התנאים, גם שיתעורר וגם שיעלה עמוד השחר, אז הוא צריך לחזור לסוכה. משל מה הדבר דומה? איבאי אלוהו. עכשיו עוברים למשל הזה. מי שפך למי? תשמה, אז מביאים ברייתא ששם אומר במפורש. דתניא שפך לו רבו קיטון על פניו, ואמר לו אי אפשי בשימושך. אוקיי? הוא אומר, אני לא רוצה את שימושך. אוקיי? מה שעשית זה לא טוב. אוקיי, תנו רבנן. עכשיו, בגלל שהזכרנו את זה, כמו שאמרתי, אנחנו נראה כל מיני סימנים. בזמן שהחומה לוקה, סימן רע לכל העולם, אוקיי? זה ליקוי חמה, זה solar eclipse. זה סימן רע לכל העולם, כן, זה כשהירח ממוקם, כן, בדיוק בין השמש לכדור הארץ, וזה מכסה את החמה. סימן רע לכל העולם, ברור שלמה הבינו את זה כסימן רע, כי פתאום זה חושך באמצע היום, נכון? אז עכשיו אומרים, זה סימן רע לכל העולם כולו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, והניח פנס לפניהם, כן הוא העיר את הסעודה לעבדיו. כעס עליהם ואמר לעבדו, תול פנס מפניהם, אוקיי? הוא כעס עליהם ועכשיו הוא מוציא את הפנס והושיבם בחושך, אוקיי? אז מה המשל? כן, הנמשל, השם נתן לנו את השמש ועכשיו הוא פשוט מחסה אותו, כן? אתם לא ראויים, אני אושיב אתכם בחושך. ברור שבימיהם, כשלא היה תאורה, כמו שיש לנו, חשמלית, אז ליקוי חמה זה באמת מסוכן יותר, כן? ומפחיד יותר, כי אז ממש יש חושך. אצלנו, החושך לא מפריע לנו, כשזה קורה
במשנה. מוזר, בגלל המשנה לא כתוב שזה בעיה, הגשם בסוכות. אנחנו יודעים את זה.
לא, משנה אומר, משלו למשל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון הפנס.
לא, גשם בסוכות. אני לא רואה את הקשר בין הדברים בברייתא למשנה שלנו.
לא, המשנה אומרת שאם רואים יש גשם בחג סוכות, אז המשל לדבר הזה שעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון הפנס. שעבד בעצם זורק את זה בפנס. זה שהקדוש ברוך הוא מוריד גשם, זה כאילו...
זה גם לא גשם בזמנו, זה מוקדם מדי.
נכון, אפשר ללמוד את זה גם, אפשר להוציא את זה מאיפה? מספר שמואל, כשמבקשים מלך, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא מביא גשם לא בזמן הנכון, והוא מלמד אותם שאתם ביקשתם משהו שלא מתאים. כן, אתם ביקשתם מלך, וזה כמו גשם שלא בשעה הנכונה. אוקיי? אז אני חושבת שמשם... הם באים מהרעיון שיש גשם בזמן, כאילו זה כבר גם היה ידוע, יש גשם בזמנו, יש גשם לא בזמנו, וכשהגשם לא בא בזמן זה סימן כללה, כאילו סימן שהוא כועס עלינו, כי עשינו משהו לא טוב. אני חושבת שחייבים לעשות את הקשר לשמואל, כאילו זה ממש בולט שם מהפסוקים, וכאן המשנה בנתה לרעיון הזה שזה סימן רע. אוקיי, עכשיו... תניה, רבי מאיר אומר, כל זמן שמאורות לוקין סימן רע לסוניהם של ישראל, מפני שמלומדים במכותיהם. אוקיי, עכשיו, אני לא אכנס לעניין האם, מה זה מאורות? האם זה הלבנה? האם זה גם החמה, גם הלבנה, גם הכוכבים או דברים אחרים? האם זה סותר את הברית הקודמת? כי בברית הראשונה כתוב, כשהחמה לוקה זה סימן רע לכל העולם. כאן אומרים כשהמאורות לוקים, אם זה גם כולל חמה, אז זה בעצם סותר. ואז זה אומר שזה לא סימן רע לכל העולם, זה סימן רע לסוניהם של ישראל. עכשיו למדנו בעבר, סוניהם של ישראל זה בני ישראל. אוקיי? זה דרך לשון סגי נהור, כשרוצים להגיד שיבוא פורענות לישראל, לא רוצים שיבוא לישראל, אז אומרים לסוניהם של ישראל, אבל הכוונה באמת לישראל. עכשיו, למה לסוניהם של ישראל יבוא? מפני שהם מלומדים במכותיהם. הם אלו שמקבלים את המכות הכי הרבה. אוקיי? אנחנו אוהבים להגיד את זה על עצמנו, נכון? אנחנו, we're the oppressed people, כן? עכשיו נביא מה הכוונה, כאן? משל לסופר שבא לבית הספר, הוא רצועה בידו. מי דואג? מי שרגיל ללקות בכל יום ויום, הוא דואג. כשמישהו בא להקות את הילדים בבית ספר, מי דואג? מי שתמיד מקבל את המכות, ומי זה עם ישראל? עכשיו, למה עם ישראל מקבל את המכות כל הזמן? כי מי המורה משקיע את המאמצים הכי טובים בהם, כאילו הכי הרבה בהם? לתלמידים הכי טובים, כן? לאלה שלא טובים, בסדר. אין, no hope for them, נכון? אבל אנחנו, אלו שבאמת הכי תקווה עלינו, אז בגלל זה אנחנו מקבלים הכי הרבה מכות. תנו רבנן, בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לעובדי כוכבים, כאן יש גישה שלישית, אם רואים אותם סותרים זה את זה, אוקיי? זה דווקא סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה, סימן רע לסוניהם של ישראל. מפני שישראל מונים ללבנה ועובדי כוכבים לחמה, דווקא אומרים, לפי מי הולך הלוח של כל אחד, אז כל אחד מקבל לפי הלוח שלהם. לוקה במזרח, סימן רע ליושבי מזרח. במערב, סימן רע ליושבי מערב. באמצע רקיע סימן רע לכל העולם, אוקיי? תלוי באיפה, מאיפה זה התחיל, אוקיי? מבינים לראות כל מיני סימנים מזה. פניו דומים לדם, אם זה היה אדום, חרב בא לעולם, לסת, מבינים שסת בדרך כלל עשוי מנוצות של העיזים, ובדרך כלל זה, הם היו שחורים. אז אם זה שחור, חיצי רעב באים לעולם, זה סימן לרעב, אוקיי? דם אדום זה לחרב, שחור זה לרעב. לזו ולזו, חרב וחיצי רעב באים לעולם. אם זה נראה גם אדום וגם שחור, אז זה סימן לשניהם. לקה בכניסתו, אוקיי? כאן יש ויכוח מה זה כניסתו. כניסתו זה כניסת השמש, כאילו, סוף היום, או כניסתו תחילת היום. כאילו, כי מדברים, ובא השמש, כן, זה בא למקומו, כאילו, זה שוקע. אז יש שני פירושים שונים. אז אם בכניסתו פורענות שוהה לבוא, אז אם מפרשים את זה, לדעתי זה הולך יותר טוב אם בכניסתו זה סוף היום. כי אז הפורענות ייקח זמן לבוא, כי רק בסוף היום זה קרה. ביציאתו, כאילו כשהשמש יוצאת בבוקר, ממהרת לבוא. Okay, ויש שומעים חילוף הדברים. יש כאלה שומעים לו, זה דווקא ההפך. Okay, אז אפשר להסביר הכל לפי כל פירוש גם, לפי ההפך. ואין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלוהי אלוקי מה. Okay, אם האומות לוקים, אז גם האלוקים שלהם לוקים. שנאמר, בכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. Okay, זה כן, לא רק למצרים, אבל גם לאלוהים שלהם. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתייראים מכל אלו, שנאמר, כה אמר השם על דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו. כי חתו גויים מהמה. מה זאת אומרת? שעובדי חורבים יחתו, ואין ישראל יחתו. כאילו, אם אתם עושים רצונו של מקום, אז אתם לא צריכים לפחד מכל הסימנים האלה. מעניין. מצד אחד הסימנים וסימן רע, מצד שני, אתם לא צריכים תמיד לפחד מהם. אם אתם בסדר, אז בסדר. אל תסתכלו בסימן כסימן רע. זה ממש גישה שלדעתי, כאילו מי שבסדר, אז לא צריך לדאוג. אבל מי שלא בסדר, כאילו שתשתמשו בסימנים האלה לבדוק. אם אתה בסדר, לא בסדר. אם אתה לא בסדר, אז תשפר את עצמך. ברור שתמיד אפשר לראות את הדברים שיש לשפר. אף אחד לא בסדר 100%. תנא רבנן, בשביל ארבעה דברים חמה לוקה. עכשיו הם עושים רשימות של ארבעה דברים גורמים לדברים מסוימים. על אב בית דין שמת ואינו נזכר כהלכה, ועל נערה מורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, ועל משכב זכור, שזה הומוסקשואליטי, ועל שני אחים שנשפך דמן כאחד. אוקיי. קשה בדיוק להסביר מה הקו המשותף בין כל ארבעת הדברים האלה. אוקיי? אולי אפשר שהדברים הם אנטי-טבעיים כאן. Okay, וזה הכוונה כאן. זה אנטי-טבעי שאב בית דין ימות ואף אחד לא יספיר אותו. בנערה יצעק בעיר ואף אחד לא ישים לב. כן? זה טבעי שמישהו צועק, אנחנו הולכים לעזור. וכאן קורה מצב שאנשים לא הולכים כפי הטבע. כן? משכב זכור גם מדברים על זה שזה אנטי-טבעי. בימינו יש לחשוב על זה אולי בצורה אחרת, אבל עדיין זה לא הנורמה. ושני אחים שנשפך תמן כאחד, אני חשבתי בדרך כלל, אנשים אמורים למות באופן טבעי, אבל לא טבעי ששני אחים ימותו ביום אחד. כאילו זה ממש לא דבר טבעי. ואולי בגלל זה, זה החמה לוקה, שזה גם תופעה לא טבעי. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקים, כאילו השמש אמורה לתת אור, נכון? וכאן השמש עושה חושך. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקים, על כותבי פלסטר, זה אנשים שכותבים דברים מזויפים. Okay, forged documents. ועל מידי דוד שקר, שזה דומה, נכון? על מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל. מגדלי בהמה דקה זה בעיה כי הבהמות הדקות הולכים ורואים בשדות של אחרים. אז הם בעייתיים כי הם בעצם גונבים דברים מאנשים אחרים. נאמר את זה בסנהדרין גם שהם פסולים לעדות כי הם חשודים כגזלנים. ועל קוצצי אילנות טובות, okay, שאסור לקצוץ אילנות טובות. Okay, שוב, אני לא בטוחה בדיוק למה קוצצי אילנות דווקא בהקשר הזה. כן? כל אלו אחרים הם בעצם גונבים ממון ממישהו או איכשהו חשודים בממון. כן? מידי עדות שקר בדרך כלל מקבלים כסף על זה. קוצצי אילנות טובות לא יודעת בדיוק. ובשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למחות. על משהי שטרות פרועים, זאת אומרת מישהו יחזיר לי כסף אבל השארתי את השטר בידי. בדרך כלל קוראים את השטר. ואז אני אחר כך הולכת, יש לי עדיין שטר שאתה חייב לי כסף. ועל מלווה בריבית, ועל שהיה ספק בידם למחות ולא מיחו. Okay, אם אנשים, בעלי בתים היו אנשים עם כסף, ועם, okay, אז אם הם אנשים שהיו מקשיבים להם, ודווקא אם הם לא מיחו על אנשים שעושים עבירות, כאילו אנשים היו מקשיבים להם, ואם לא, אז זה בעיה. בעל שפוסקים צדקה ברבים ואינם נותנים, זה מאוד מעניין. אנשים אומרים באופן פומבי, אני אתן סכום כזה וכזה, כאילו שואפי, נכון? ואז הוא לא בדיוק, הוא לא נותן את הצדקה. אמרה, בשביל ארבעה דברים, נכסי בעלי בתים יוצאים לתימיון. כאן יש שני פירושים, או שהם קלים, כאילו הם, they get destroyed, או שהם מוכים למלכות, כמו הקודם, שהם יגבו אותם. על כובשי שכר שכיר, כן, הם לא נותנים את השכר, ועל עושקי שכר שכיר, הם לא נותנים להם מספיק כסף, ועל שפורקים עול מעל צוואריהם ונותנים לחבריהם, כן, הם אמורים לעשות משהו והם נותנים לאחרים לעשות את זה. ועל גסות הרוח, וגסות הרוח כנגד כולם. אוקיי, זה הכי גרוע, מי שמאמיר עצמו כחשוב, דווקא ראיתי פירוש שמי שאומר שזה יוצאים לתימיון, זה הכספים שלהם מגיעים למחות, כל מיני דברים כאלה הם מעידים על ארגנס, כן? ובעצם מי שיש לו את הדבר הזה, אז המחות יגיע אליו, כי הם אומרים, אה, אני כל כך חשוב וכל כך חשוב, ואז החשובים יגיעו אליו, אה, הנה בן אדם חשוב, אנחנו ניקח את הכספים שלו. אבל בענבים כתיב, וזה דרך יפה לסגור את הפרק, בענבים ישו ארץ והתענגו על רוב שלום. אדרון הלך הישן, שבעצם יש, הענבים הם אלו שישו את הארץ ולא אלו שגסי רוח. אוקיי, סיימנו עם הסימנים הרעים, מחר נתחיל פרק לולב הגזור, שנגיע למצווה הבאה בעבירה, סוגיה מאוד מעניינת.